אוקיי. בוא נלמד. אנחנו ביהודה עמוד ב'. אנחנו ביהודה עמוד ב'. בוא נסכם את הסוגיה שראינו עד פה. אנחנו ראינו שאולה אמר שבחצר שאינה משתמרת, כן? אז האדם, החצר שלו רק קונה כשהוא עומד בצד החצר. עד עכשיו אנחנו הבנו שהחצר, בוא נאמר, השליח שלו, היד שלו, אז כשהוא עומד ליד החצר, החצר יכולה לקנות בשבילו. כשהוא לא עומד ליד החצר, אם היא לא משתמרת, אז החצר לא קונה בשבילו. זה מה שאולה אמר לנו. עכשיו, הקשינו עליו מהסיפור של רבן גמליאל והזקנים, שרבן גמליאל קודם הקנה לרבי יהושע את השדה, ואחר כך בשדה הזו או בבית הוא הקנה לו את המעשר, מעשר ללוי, רבי יהושע היה לוי. ואחד מהתירוצים שניסו לתת זה שמשם אין לך קושייה על המושג הזה שחצר הקונאים עומדים ליד החצר, כי שם לא מדובר שהוא נתן לו את החצר ואז נתן לו את המעשר ואז הוא רק זכה במעשר מכוח חצרו כעין ידו, אלא הפעולת הקניין של העברת החצר היא באותה פעולה הוא נתן לו גם את המעשר בקניין. אגב, זו הייתה התשובה שניתנה. עכשיו רבי אבא לא קיבל את התשובה הזו, ורבא מסביר, אנחנו נתחיל פה, אמר רבא שפי רבד דלא קיבלה. רבי אבא צודק שהוא לא קיבל את התשובה הזו, וכי לא היה להם סודר לקנות ממנו בחליפין. מה, אם זה היה חליפין, אם זה היה עניין של להעביר לו את הקרקע, ודרך אגב אתה רוצה להקנות לו את המעשר, אז תעביר לו את הקרקע בקניין סודר, לא צריך להזכיר לו את הקרקע. מה אתה תאמר לי, למה הם לא עשו את זה בסודר? אלא טובת ענה אינה ממון לקנות ממנו בחליפין. אלא מה אתה תאמר לי? שטובת הנאה זה משהו שאתה לא יכול לקנות בקניין אגב. בעצם המעשר שלו, אלא מה? אני, המעשר של השבט כבר. אלא מה? אני רוצה לומר לו, אתה תקבל את זה. זה טובת הנאה. טובת הנאה, אתה לא יכול לעשות בחליפין. אז ממילא הוא אומר, זה לא היה, באותו מידה, זה גם לא היה, זה לא היה בקניין אגב. אז הוא אומר, זו לא תשובה. לומר שהוא לא יוכל לעשות את זה, שפה הוא עשה את זה בקניין אגב, זו לא תשובה, כי אז שיעשו את זה בסודר, אלא מה? אתה אומר לי, הוא לא יכול, הוא לא יכול לעשות את זה. הגמרא אומרת, החינם היא טובת הנאה, אינה ממון, לקנות על גבי קרקע. אז באותה מידה, אתה גם לא יכול לקנות טובת הנאה בקניין אגב. אומרת הגמרא, ולא היא, זה לא נכון, הטענה של רבא. בעצם, כן היה פה קניין אגב. הוא כן מסר לו את המעשרות יחד עם הקרקע. אבל זה לא עניין של, זה לא עניין שהוא עשה קניין. אבל זה לא כמו שרבא אומר שהוא הקנה לו את הטובת הנאה, אלא יש דין מיוחד, מתנות כהונה נתינה כתיבה בהו. התורה אומרת לנו שמתנות כהונה, מתנות ללוי, צריך לתת, למסור לו. עכשיו, כשאני מוסר אני צריך לעשות בצורת מסירה. למה הם לא עשו את זה בסודר? כי חליפין דרך מקח וממכרו. לתת, לעשות קניין עכשיו חליפין, אז זה ברור, השדה שווה יותר מהמטפחת הזו כשאנחנו עושים חליפין. אלא מה? זה צורה שמקח וממכר. אם אני אעשה קניין אגב, הקרקע פלוס המעשר בקניין אגב, נוצר מצב שאני עושה גם את המעשר בקניין אגב. אני מעביר לו את המעשר בצורה שהיא צורה של קניין של מקח וממכר. זה לא מה שהתורה רצתה שתעשה. מה שאין כן, כשאני מזכיר לו את הקרקע, אז עשיתי מקח וממכר על הקרקע, כן? ואחר כך אני אומר לו כך, שהקרקע שלך תזכה לך שהקרקע שלך תזכה לך סליחה, לא, כשאני מוכר לו את הקרקע, ודרך אגב אני נותן לו את המעשר, אז הממון הוא על הקרקע. מתנה אני יכול לתת בקניין אגב, זה לא נחשב שאני עשיתי את זה בצורה שהיא לא נתינה. כשאני עושה חליפין גם על המעשר, אז עשיתי חליפין על המעשר, אז זה כבר זה צורה של מקח וממכר. אם אני עושה שהוא קונה, הוא משלם דווקא על החצר, ודרך אגב ניתן לו, אז אני יכול לתת מתנה. אם אני רוצה לתת לך מתנה, אני רוצה לתת לך עכשיו כל המכוניות שיש לי, לי יש הרבה מכוניות, אני רוצה לתת לך, אז אני יכול לומר לך, טוב, תקנה ממני, תזכור ממני את הבלטה בבית, ודרך אגב ניתן לך את כל המכוניות. אתה משלם לי 5 שקל, אתה סוחר את הבלטה לשעה, את המקום של הבלטה, ויחד עם זה אני נותן לך. אז בסחירות לא עשיתי דרך של מקח וממכר. אני עשיתי מקח וממכר על הסחירות, והשתמשתי בצורת קניין לעשות נתינה על המעשר. מה שאין כן אילו הם היו עושים חליפין, הסיבה שהם לא עשו חליפין, ההתקפה של רבא היא לא מתקבלת. כי הסיבה שהם לא עשו חליפין גם על הקרקע וגם על המעשר לעשות קניין האגב, כי אז על המעשר היה לזה צורה של מקח וממקח. ממילא חזרנו למקור, שזה לא קושייה. מה, בוא נעשה סדר. איפה התחלנו? רבי אבא שאל על אולה, למה רבן גמליאל נתן לו לקנות בחצר? הרי הוא לא עמד בחצר. התשובה היא שהוא לא קנה מכוח יד בחצר, אלא הוא עשה קניין אגב, והוא שכר לו את החצר, ואגב הוא נתן לו את המעשרות שהיו בחצר. והוא לא יכל לעשות חליפין, שזו הייתה קושיה של רבא, כי אז זה לא היה צורה של נתינה. אז היה צורה של מקח וממכר, אילו היה עושה חליפין.
ולכן לא צריכים לעשות את הקניין חליפין, כי זה רק טובת הנאה.
אז את הנקודה הזו, הגמרא לא, לגבי האם אנחנו מקבלים את הטענה של רבא שזו טובת הנאה או לא, זה לא ברור לי אם הגמרא מקבלת את זה בסוף או לא. כי כשהגמרא דוחה את רבא ואומרת, לא, כל העניין פה, האם זה דרך מקח וממכר או לא, עכשיו, מה קורה עם מה שרבא אמר שזה רק טובת הנאה? לא ברור לי. נראה לי שהגמרא לא מקבלת את זה, אבל אני לא בטוח. אומרת הגמרא, חליפין, אילו היה נותן לו את זה בחליפין, דרך מקח וממכר הוא, מטלטלין אגב קרקע, אבל לעשות את הקניין שמטלטלין עם הקרקע, אז רק נתינה לימטה. זו צורה חזקה לתת את ה... אוקיי. רב פאפה, דעת אחרת מקנה אותן שאני, רב פאפה אומר לנו חידוש מאוד חשוב. זה נוגע לכל השס. יש הבדל בין מציאות במשנה שלנו, שאתה רוצה לקנות חפץ מההפקר, אין מי שמקנה לך, לדעת אחרת מקנה. כשיש לך דעת אחרת מקנה, אני רוצה לקנות לך חפץ, אז ממילא אתה צריך פחות כוח כדי לקנות את זה. כי אני מקנה. אז נפקא מינה לדוגמה, גם אם...
צריך בכלל כוח או אתה סתם פסיב?
אז זה משהו כמו שישראל אומר, מי אמר שאני בכלל צריך כוח? אני רק צריך להיות קיים. לדוגמה, קטן, אני יכול להקנות לו. לקטן יש מציאויות אפילו עם חצר, שאני מקנה לו, כי יש דעת אחרת מקנה. בוא נראה. אז רפאפה עכשיו...
היה למחוק את זה.
כן. האם זכין לאדם שלא בפניו, זה נכון. בוא נראה עכשיו. בוא נראה.
מה זה קורה לך?
אנחנו אומרים זכין לאדם שלא בפניו. אומרת הגמרא, רפאפה אמר, דעת אחרת מקנה אותן שאני, ומינה תאמרה. איך אני יודע את זה שדעת אחרת, כשיש מישהו אחר שמקנה זה שונה, דתנן. ראה אותן רצין אחר מציאה. במשנה שלנו.
מה זה המילה שאני פה?
זה שונה. זה לא אותו דבר. כללית, כדי שהחצר שלי תזכה, אני צריך לעמוד ליד החצר אם היא אינה משתמרת. אבל כשיש דעת אחרת מקנה, אני לא צריך. איך אני יודע שכשיש דעת אחרת מקנה זה שונה? כי במשנה שלנו כתוב, אם הוא ראה אותן רצין אחר מציאה, או אחרי צבי שבור, והוא אומר, שדי זכתה לי, אז במקרה הזה השדה זוכה. אוקיי? אז הלימוד שלנו שיהיה גם לרפואה שלמה של טוב המחלה בת שם בלה, וגם להצחת הניתוח לרפואת אמנואל בן חנה.
טוב שלי התחיל ב-8 והניתוח אמור להסתיים ב-4.
אז אומרת הגמרא, איך אני יודע שדעת אחרת מקנה היא שונה, שאז אני לא צריך לעמוד ליד השדה כדי שהיא תקנה? כי כשהוא רץ אחרי המציאה, כשהוא אומר שהשדה שלי תזכה במציאה, אמרנו אם הוא עומד ליד השדה הוא זוכף. אמר רבי יומי, אמר רבי יוחנן, והוא שרץ אחרי הוא מגיע. זה בתנאי שאילו הוא עצמו היה רץ, הוא לא צריך לרוץ בפועל, אבל אילו הוא היה רץ, הוא היה יכול לתפוס את הצרי. אז הוא יכול לומר...
קודם.
לא יודע אם קודם. אבל היה לו פוטנציאל לתפוס את הצרי. אם היה לו פוטנציאל...
למה אתה אומר פוטנציאל? הלכות שבת זה מוזכר.
כי בשורה הבאה זה מוכרח שזה פוטנציאל. ככה רש"י מסביר. אבל אנחנו נראה בשורה הבאה של הגמרא שזה מוכח שזה פוטנציאל.
נכון, בלכות שבת הדבר כזה שאם הוא צולע הוא לא יכול לרוץ, או עיוור, או סומן, או דבר כזה. יש הבחנה אם הוא נחשב לצעות או לא נחשב לצעות.
יפה. אז פה, בתנאי שהוא יכול לרוץ אחריהן ולתפוס את הצרי. אז אני אומר שהשדה שלו קונה בשבילו. הוא בא רבי יומיה במתנה היך, רבי יומיה שאל, מה יהיה הדין במתנה? האם גם אז אני אומר שהשדה רק זוכה לו אם הוא יכול לתפוס את זה? אם מישהו מביא את כלב לבית שלך, אומר, הנה מתנה, הנה הכלב. משחרר את הכלב, הכלב מתחיל לרוץ. עכשיו, אני לא יכול לתפוס את הכלב. האם הכלב שלי או לא? החצר קנתה לי? אני אומר, החצר לא קונה לי, כי אני לא יכול לתפוס איזה חצר שאינה משתמרת. אז רבי יום ישאל, אתה תראה בשורה הבאה. קיבלה מנה רבי אבא בר כהנה, אז רבי אבא בר כהנה שמע מרבי ירמיה, כשהוא שאל את השאלה מה יהיה במתנה, הוא ענה גם כן, אף על פי שרצח אין ואין מגיען. גם, אז פה אתה צריך להסביר שהכוונה היא גם אילו הוא היה רץ ולא מגיע, נכון? אין עניין, אין הבדל אם הוא כן רץ או אילו הוא היה רץ.
אז אם הוא יכול לרוץ, לא הבנתי מה
קטן עכשיו. אז שוב, כשאני רוצה לזכות מההפקר בחצר אינה משתמרת, אני רוצה שהחצר תזכה בשבילי, אני אומר, צריך להיות שיש לך אפשרות בפוטנציאל לתפוס את הבהמה. אם אתה היית יכול לתפוס אותה, אז עכשיו החצר שלך יכולה לזכות בה. אם יש דעת אחרת, אם אני רוצה להקנות לך את הכלב, ועכשיו אתה רוצה שהשדה תזכה, אבל אתה לא יכול לתפוס את הכלב, הוא עלול לרוץ מהחצר, בכל זאת השדה קנתה. אז מפה אני מוכיח שדעת אחרת מקנה שאני, שכשמישהו אחר רוצה לקנות לך, אז החצר שלך יכולה לקנות גם אם אתה לא יכול לשמור.
אם טענתי?
אם טענתי, אז היא לא קונה משלך.
הרגע שאתה מיודע לזה, כאילו, אם
מישהו
אומר לי, כן, שכחתי כלב שלי בבית שלי לפני שבועיים, זה שלך, אז הרגע שאתה מודע לזה, אתה יכול להגיד אנטי וזה, ולבטל אותה.
כן.
מה הדעת אחרת פה במקרה הזה?
אני רוצה לתת לך מתנה. או במקרה של רבן גמליאל והספינה, רב פאפה אומר, רבן גמליאל רוצה להקנות לו את המעשרות. רבי יום ישאל על המשנה שלנו, האם במשנה שלנו אני רק יכול, הסיבה שאני צריך להיות שאני יכול לתפוס את זה כי אני קונה מההפקר, ואז מה יהיה כשיש דעת אחרת מקנה? אז למה רבי יום יאמר שאף על פי שאין רץ אחרי ואין מגיע אנו קונה, מה איתה אימה? לאו משום דעת אחרת מקנה אותן? הרי הוא מתכוון לקנות לו, אז בגלל זה, זה גם הגיוני, תחשבו. אני מביא את הכלב לחצר כדי לתת לך. עכשיו הכלב רץ, אתה לא יכול לתפוס אותו, אבל אם החצר היא השליחות שלך, היא היד שלך, אז היא יכולה לקנות בשבילך. אתה תתפוס אותו, לא תתפוס אותו, זה שאלה אחרת. אבל החצר זה לא מונע מהחצר לקנות. מאידך גיסא, אם אתה רוצה שהחצר תפעל עכשיו בתור קניין מההפקר, זה קניין יותר תקיף, אז אתה צריך להיות שיש לך פוטנציאל, אתה בפועל יכול לעשות משהו. יש זה היגיון, אחרת אין לדבר סוף. כל צבי שעובר בשדה שלי הוא שלי. אני עומד בשדה, אני עכשיו, כל צבי שאני רואה הוא שלי, שלי. אל תתפסו אותו, הוא עבר בשדה שלי. יא.
אז למה בדוגמה השנה, ואמר רבי יום הראשונה, הוא שרץ אחרי מגיען. למה הוא צריך להגיע?
אם הוא יכול להגיע...
למה רש"י מעמיד את זה שהוא היה יכול לרוץ ולהגיע?
זה הפקר. עכשיו הדעה שלו מורבב גם הדעות של האחרים.
אין פה דעת אחרת עכשיו.
אין דעת אחרת, אז זה בדיוק העניין.
לא, כי אנשים אחרים אחרי זה.
אנחנו אמרנו שהוא צריך לעמוד ליד השדה.
דעה שזה לא משתמר, כי הם רצים.
נכון, זה לא משתמר. אומרת הגמרא, אז זה המקור. מה הייתה? למה כשיש מתנה רבי יומי אמר שלא צריך להיות שהוא יוכל לתפוס זה? לאו משום דעת אחרת מקנה אותן שאני? האם זה לא הסיבה? אז ממילא, כשיש דעת אחרת, אני לא צריך לתפוס. לא צריך להיות שיש לי פוטנציאל לתפוס.
אמר... אבל למה שרש"י יעמיד זה שהוא היה יכול לרוץ? למה הוא לא אומר שבפועל הוא הגיע לשם? למה צריך להגיד שהוא היה יכול לרוץ?
כי אנחנו רוצים שהחצר תקנה. אם הוא רץ ותופס, אז הידיים שלו קנו מההפקר.
כן, אבל למה אני אומר שהוא היה יכול לרוץ, שהוא רץ ותופס?
למה הוא צריך לתפוס? העניין הוא האם זה משתמר ברגע זה. אם יש לי פוטנציאל לשמור על הבהמה, זה משתמר. אז החצר קונה. אני לא צריך בפועל לשמור.
אבל הוא צריך להיות בצד שדה.
אני עומד בצד השדה, אני רואה את הצבי, אני יכול לתפוס אותו, לא בא לי עכשיו לתפוס אותו. האם החצר שלי יכולה לקנות אותו או לא?
לא, אתה אומר שאתה כן רוצה לתפוס אותו.
אני רוצה שהוא יהיה שלי, אבל ברגע זה אני לא רוצה לרוץ אחד.
אוקיי. אז אתה תשב אחריו על הספה, והם יתחילו להתרוצץ להזיע, ואתה תגיד שכאילו...
אני יכול לרוץ כמוך.
האמת שאני יכלתי להשיג אותם ולרוץ ולהגיע.
נכון. אני לא צריך אפילו להשיג אותם.
לא להשיג
אותם. אני צריך להשיג את הצבי. אם אני יכול לתפוס את הצבי, אז אני גם יכול לומר שהשדה תזכה שלי.
אבל אני לא מבין את ההיגיון בזה. אני לא מבין למה יש פה את ה... הולכים לפי הפוטנציאל ולא לפי ה... לפי שהוא יימצא שם.
בארצות תמיד יש משהו קוראים לזה שקר. אתה יודע מה זה שקר? שקר לא כמו רובה. שכאילו, אנשים מתקרבים לרכב, נכון? ואנשים, מישהו צורק שקר קודם, מישהו שורק את המילה שקר, הוא יכול לשבת ליד הנהג. אוקיי? מישהו זה הקשה כאן קודם, אבל מישהו כל כך רחוק...
זה חקיל או לא?
לא, לא, כאילו, זה התרבות.
אני לא מכיר את זה.
אתה מכיר? אתה מכיר מה אתה מדבר? בסדר, כאילו, אתה מתקרב לרחל ואתה צריך להגיד שקן. כאילו, מישהו שאומר שקן, גם מכבדים את זה, נכון? אבל בוא נגיד, זה רחב שלי ואשתי מתקרבת, נכון? היא לא צריכה להתקרב לרחב להגיד שקן. כבר יש לה משהו בילט אין.
את זה אני מבין,
אז זה אותו דבר בחצר. זה שהיא לא צריכה באמת להתקרב לרחב להגיד שקן, זה כבר בילט אין שיש לה.
אני מבין, מה שאתה אומר אני מבין, אני לא מבין למה זה
הגיוני.
זה מה שאני
אומר. למה? כי יש לה ידפה. אני מבין מה שאתה אומר,
זה מה היא מצאתי, הרי איתיה.
יש לו פרפרנס, יש לו...
כן, זה ברשות שלי. זה בבית שלי.
אוקיי.
לא מבין, בוא תחשוב
ש... לא כולם שווים.
נכנס דוב לבית שלך. ואם רוצים לצוד אותו, אתה רוצה להשתמש בפרווה, אתה רוצה לעשות סבון מהשומן שלו. כן. לך יש רובה, אתה יודע לראות פה טוב. אתה עכשיו, הוא יכול להרוס את הבית ולצאת. נכון? אתה אומר לציידים, תזוזו, זה הבית שלי, הוא בבית שלי, הוא שלי עכשיו. אני עכשיו, אני אצוד אותו, הם אומרים לו, למה אתה לא צד? אתה אומר, יש לי שיקול, לא יודע, אני רואה אותו ליד הווזה שאני לא סובל, אני אחכה עוד דקה, קודם שהוא יטפל בווזה הזאת. זה כבר עניינך.
תזמין את הביטוח.
כן. מקו בחור רציתי לבטח, כאילו, לתבוע את הביטוח. יכול להיות לי אלף סיבות, זה לא עניין, זה לא, אני לא מחויב לאף אחד, זה ברשותי.
טוב, בסדר.
הלאה. אומרת הגמרא, אמר לרב סימי לרב פאפה, הרי גט. אז רב סימי עכשיו מקשה, אתה טוען שדעת אחרת מקנה זה שונה, שכשיש דעת אחרת מקנה אז החצר קונה, גם אם אתה לא, כן? גם אם אתה לא עומד ליד החצר, הרי גט, זה דעת אחרת מקנה אותה, אבל מקנה לאשתו את הגט. ואמר אולה, אולה לימד אותנו מתי היא מתגרשת על ידי שימת הגט בחצר, והיא שעומדת בצד ביתה או בצד חצרה. שהבעל רק יכול לשים את הגט שם כשהיא שם. למה? יש דעת אחרת מקנה. עונה הגמרא, שאני גט, והייתי בעל כוחה. גט, היא לא רוצה לקבל גט, אז בימינו יש חרם דרבנו גרשום, אנחנו לא נותנים גט בעל כוחה של האישה. אבל מדין דאורייתא, מעיקר דין, בזמן הגמרא, אז הוא נותן לה, לא רוצה, לא בעיה שלי. אז הגמרא אומרת, רגע, מה תקיבל הרב שיש את ברית רבידי, ולאו קל וחומר הוא? לכל זה צריך להיות הפוך. אם הוא כל כך חזק הנותן, שהוא יכול לתת לה את זה בעל כוחה, וזה חוזר השאלה ששאלו קודם. אם אני... לא, אם היא לא שם. הוא יכול להכריח אותה לקבל גט. היא לא רוצה לקבל. אבל אנחנו אמרנו, היא צריכה לעמוד שם.
אז היא צריכה לעמוד שם, היא לא שם.
אם היא לא שם, אז הוא לא יכול לשים את זה בחצר שלה. אלא אם כן זה חצר משתמרת. אם הוא שם את זה בבית שלה, שם את זה בתיבת תואר, הוא שם את זה אצלה בבית במקום שמשתמר, אף אחד לא יכול לקחת משם, אז היא מגורשת בעל כוחה. אז הגמרא אומרת ככה, מה תקיף לרב שיש את ברי דרבידי, ולאו קל וחומר הוא לכאורה, ההיגיון הוא הפוך. ומה גט דידי בעל כוחי, אם בגט, שהוא יכול להכריח אותה לקבל את הגט. ובכל זאת, אנחנו, אולה לימד אותנו, היא עומדת בצד ביתה או בצד חצרה, אין, דווקא אם היא עומדת שם ליד החצר, אז החצר קונה לה את הגט, היא לא לא. מתנה, דמדעתי לא, לא כל שכן. מתנה, אתה לא יכול להכריח בן אדם לקבל מתנה. אם אתה רוצה לשים מתנה בחצר שלי ואני אומר לך, לא רוצה שהחצר שלי תקנה, אז זה לא כל שכן שאני צריך לעמוד ליד החצר כדי שהחצר שלי תקנה את זה. אם בגט שאני יכול להכריח אותה לקבל את הגט, אני יכול להכריח אותה, אני שם את זה בחצר שלה, היא אומרת, אני לא רוצה. בעיה שלך, שמתי בחצר עד פה, זה שלך. אז הכוח הנותן הוא כל כך חזק, ובכל זאת, הוא לא יכול לתת לה את הגט לחצר, אלא אם כן היא עומדת ליד החצר. אז כל שכן במתנה רגילה, שהנותן לא יכול לתת לו את זה בעל כוחו, שהוא לא יכול לשים את זה בחצר, והאחר יקבל את זה, אם הוא לא עומד ליד החצר.
בכל שכן שמה?
שהוא צריך לעמוד ליד החצר כדי שהחצר תקנה את זה. שדעת אחרת מקנה לא תועיל. רפא פתן שכשיש דעת אחרת מקנה, אז לא צריך לעמוד ליד החצר. אז עכשיו הוא מקשה עליו, רגע, אז למה בגט? אז הוא ענה גט שונה, כי אפשר לעשות בעל כוחו. אז הוא אומר, מה התשובה? הפוך. אם אני יכול לעשות בעל כוחו, אז הדעת אחרת המקנה היא יותר חזקה. אז אם שם אני צריך שהוא יעמוד ליד, אך צריך כל שכן מתנה רגילה, אני צריך לעמוד. כן. לא בעל כוחו הנקודה. שכשיש דעת אחרת מקנה, הוא עדיין צריך לעמוד ליד השדה. בעל כוחו ודאי, מתנה לא יכול לתת כבעל כוחו.
אם היא צריכה לעמוד ליד החצר והיא מקבלת את זה אפילו בעל כוחו, אצלך
בר בעמוד שלו.
חצר שאינה משתמעת.
חצר שאינה משתמעת. לא כל שכן שהיא צריכה לקבל את זה.
שהיא צריכה לעמוד ליד.
כאילו צריך לעמוד לזה שהוא לא יכול לקבל את זה בעל כוחו.
יפה.
זאת אומרת, הוא לא יכול להיות 100% פסיבי, הוא צריך להיות שם.
צריך להיות שם, כן. אז זו הקושיה, אז חזרה הקושיה. אנחנו אמרנו שרב פאפא טען שכשיש דעת אחרת מגנה לא צריך לעמוד ליד החצר כשהיא אינה משתמרת, הרי בגט רואים שכן צריך. אלא אמר רב אשי, חצר התרבה עם משום יד. מצד אחד חצר אנחנו לומדים מיד אצל אישה, אבל זה רק נותן לחצר תוספת תוקפה, זה עוד נדבך על הגדר שהיה לחצר לפני הריבוי הזה. אמרנו מלכתחילה חצר, ישנו מקור בתורה שחצר תהיה כן שליח שלו. באה התורה ואמרה שלגבי גט אנחנו לומדים שהחצר היא כמו ידה. התורה אומרת ונתן בידה, ואנחנו דורשים שלא רק ידה אלא גם החצר. אז חצר התרבה עם משום יד ולא גרעה משליחות, אבל ידיים לא יותר גרועה משליחות. אז גבי, כן, כי יש לה את שני הנדבכים. יש לה את הפן שהיא שליחות, יש לה את הפן שהיא גם יד. אז גבי גט חובו לה בגט, היא לא מעוניינת לקבל את הגט. אז בגלל זה אנחנו אומרים, אין חבין לאדם אלא בפניו. בגלל זה אני אומר, אתה לא יכול לתת לה את הגט אם היא לא עומדת ליד החצר. התורה אמרה, אתה יכול לתת לה בידה בעל כוחה, אז אתה יכול גם לשים בחצר בעל כוחה. אבל מאחר והחצר, כדי שהיא תגיע למדרגה של יד, אתה צריך קודם כל לעבור את השלב שהיא השליח שלה. זה נדבך אגבי נדבך. החצר השליח היא לא רק שליח, היא אפילו יד. אבל אם היא לא שליח, היא גם לא יד. עכשיו, אתה לא יכול להיות שליח שלי למשהו רע. אם יש משהו טוב, מישהו אומר, אני רוצה לו מתנה, מי רוצה לקבל בשבילו, אתה יכול להיות שליח שלי. אתה זכין לאדם שלא בפנה.
אבל אם זה הפסד.
אבל אם זה הפסד, אתה לא יכול להיות. אז החצר, כשאני אומר שהיא יד, הכוונה היא שהיא שליח פלוס. היא שליח כל כך חזק שהיא אפילו יד. אז, אבל אם היא לא שליח, היא גם לא יד. אז ממילא, מאחר וגט זה דבר שהוא לרעת האישה, אז נכון התורה נתנה לרצץ בעל כוחה, אבל החצר לא יכולה לשמש את התפקיד של יד לדבר שהיא לא רוצה. היא לא יכולה להיות שליח, אז מילא היא גם לא יכולה להיות יד. אז כשהיא שם, בעל כוחה, התורה הגדירה, את עומדת ליד החצר, החצר היא גם היד שלך.
של יד או שליחות?
של יד, אבל יד מובנה על שליחות. עכשיו, אני פה נוקט בנקודה אחת ברש"י, יש פה הרבה יותר הרחבה ברש"י. רש"י מרחיב גם את העניין שבעצם הפירוש של יד זה סמוך. וממילא כשהיא עומדת סמוך, אז לחצר יש גדר של יד. יש פה רש"י ארוך, שווה ללמוד את זה. הרש"י אלא אמר רש"י. יש פה גדרים מאוד מאוד חשובים ומעניינים. אנחנו פה עושים צויה בדף יומי, אין מה לעשות. בכל זאת דף יומי. אז חצר התרבה עם משום יד ולא גרה משליחות. אז החצר למרות שהיא יד, אבל היא לא פחות משליחות. גבי גט הוא חוב אולה הגט, הרי בכל זאת זה רע לאישה, אז אין חבין לאדם אלא בפניו. אז אם היא שם, אז זהו, החצר היא ידה. אם היא לא שם, אז החצר היא לא תהיה שליח לרעתה. גבי מתנה, זה זכות הוא לא זכין לאדם שלא בפניו, ובגלל זה אפשר לשים את המתנה בחצר. יש דעת אחרת מקנה והיא קונה. הסיבה שדעת אחרת מקנה לא מועילה בגט זה כי זה חוב אולה. סתם ככה אתה צודק, זה צריך להועיל דעת אחרת מקנה. הבעיה היא שחובו לה גופה. אנחנו ביוד בית עמודל. גופה, אמרנו במשנה, ראה אותן רצין אחר המציאה. אז הוא רואה את כולם רצים, והוא אומר, סדי זכתה לי, נכון? אמר רבי יומי, אמר רבי יוחנן, והוא שרץ אחריהן ומגיע. זה בתנאי שהוא היה מסוגל לתפוס את זה, להגיע. ביי רבי יומי, במתנאיך, מה יהיה הדין לגבי מתנה? האם צריך להיות שהוא יכול לרוץ אחריהם ולהשיג אותם? כל זה ציטוט בינתיים. כי בימני רבי אבא בר כהנא, אף אף איש רץ אחריהן ואין מגיע. אז עד פה זה הציטוט מהעמוד הקודם. שבמתנה, גם אם הוא לא יכול להגיע, בחצר שאינה משתמרת, הוא זוכה במתנה. כן, תבואי סי.
שכן משתמר.
שהיא לא משתמרת.
איך יכול להגיע?
אמרנו במתנה הוא לא צריך להיות שהוא יכול להגיע. רק בהפקר. רב פאפה הסביר בגלל דעת אחרת מקנה. אנחנו... זה לפי רב פאפה, נכון. כשיש דעת אחרת מקנה, ככה רב פאפה הסביר.
רבי אבא לא מסכים לזה.
למה רבי אבא לא מסכים לזה?
גם בבקן אף על פי שרץ אחרים ואין מהם. הוא רוצה לומר שאף על פי שהוא לא יכול להגיע. למה אף על פי שהוא לא יכול להגיע?
לא, רבי אבא בר כהנא שאל את רבי יומיה, ורבי יומיה לימד אותו שאפילו שהוא לא יכול להגיע, הוא לא יכול לתפוס את הצבי, אבל מאחר ויש דעת אחרת מקנה, אז הצבי שלו.
מי הדעת? במתנה.
במתנה. כן, אז שוב, במשנה שלנו שזה זכייה מההפקר, רבי יומיה לימד.
אז זה יכול להגיע.
יפה.
כשזה מתנה, אפשר שהוא לא יגיע, כי יש דעת אחרת.
יפה. ביי רבה, אז אנחנו חוזרים דו, נכון? רבה היה רבו של רב פאפה. זרק ארניקי, בן אדם אומר, הארנק שלי הפקר, זורק את זה בפתח זה, ויצא בפתח אחר מהו. אז הוא אומר, זה הפקר, זורק. עכשיו זה עובר דרך הבית של מישהו. אוויר שאין סופו לנוח כמונח דמי, או לא? הרי זה לא היה נח בתוך החצר שלו. זה עובר דרך החצר שלו. כשהבן אדם מפקר אותה, הוא אומר, מי כל הקודם זכה? זורק את זה דרך האוויר של החצר שלו. אז האם אני אומר שבאוויר זה כמונח דמי או לא? אמר לרב פאפה לרב...
גם בלכות שבאת יש את השאלה, אבל אני רשות לרשות.
יפה. אמר לרב פאפה, זה בשבת אנחנו קוראים זה קלוטה כמי שהונחה דמי. אמר לרב פאפה לרב, ואמרי לרבי דמר מתנה לרב, ואמרי לרבינה לרב, להווינו מתניתין, ראה אותן רצין אחר המציאה, ואמר רבי יומיה, אמר רבי יוחנן, והוא שרץ אחינו מגיען, ובאי רבי יומיה במתנה הך, וקיבלה מני רבי אבא בר כהנא במתנה אף על פי שרץ אחינו ואין מגיען. אז לכאורה זה צריך להיות אותו דבר, כמו ששם. הוא לא יכול להשיג את הצבי, אבל זה רק שלא אם יש דעת אחרת מקנה, אז פה גם כן. אז הוא אמר לו, כן? חבר'ה, אתם איתי?
הוא לא קונה אותם כשזה באוויר, כאילו. כן. כמו שהם רצים, אז הוא לא יכול לתפוס אותם, כאילו הם לא נמצאים ברשות שלו.
יפה. בואו נראה שנייה רשי. רשי כמונח דמי, וכנו בעל הבית הראשון או לא כמונח דמי. להכי באי אוויר שאין סופו לנוח בתוך הבית כמונח דמי, דאילו אוויר שהיה סופו לנוח בתוך הבית פשיט עלן, ואפילו קדם איש אחר וקלטה בתוך האוויר לא קנה, דמי שנכנס לאוויר קנאו בעל הבית. דנן מסכת גיטין, הייתה עומדת בראש הגג וזרק לגט, כיוון שנכנס לאוויר הגג, הרי זו מקודשת, הרי זו מגורשת. הוא למעלה ברשי, והיא למטה, כיוון שיצא מרשות הגג, נמחק או נשרף, הרי זו מגורשת. כן? דהיין, הוא עומד מלמעלה, הוא משחרר, באותו רגע, הרשות היחיד הרי עולה עד לרקיע. אז פה הרשי אמרנו משהו מאוד חשוב, שגם אם אני אתפוס את זה לפני שזה נוחת ברשות, מאחר וזה ברשות וזה היה נוחת ברשות שלי, אז זה כבר שלי. כן? אם אני זורק, זה הולך לנחות. לפני שזה נחת, מישהו תופס מהאוויר.
זה מה שהרבינו חצר כיד.
מה?
זה מה שהרבינו חצר כיד.
כן. עכשיו, יש פה מקום לדון, מה יהיה הדין אם אני אומר זה החקר, אני זורק את זה אליך. אנחנו שנינו עומדים בצד רשות הרבים. אתה יכול לזכות בזה. זה היה נוחת אצלך, אבל מישהו אחר תפס באמצע. אז רשי אמר לנו מציאות שזה כבר באוויר של רשות היחיד, אז ממילא רשות היחיד זכתה. פה זה מציאות שזה לא באוויר שלך. אם זה נחות ביד שלך, היד שלך יכולה לזכות לך, אבל אם אני זורק את זה ממני אליך, אני אומר זה הפקר, תפוס, זורק, מישהו אחר תופס באוויר, לא כך. אז בפשטות זה הופקר והקודם זכה.
מי זה הקודם?
מי שתפס באוויר. כי כל הדין של רשי...
זה
רק אם... זה באוויר של החצר. במציאות שאני זורק ממני אליך, הרבה פעמים זה קורה. בן אדם יש לו ממתק, הוא אומר הפקר, זורק למישהו, מישהו אחר תופס באוויר. מבחינה, מה שאנחנו למדנו פה בינתיים, זה נראה שהקודם זכה. כי כל הדין של רשי זה דווקא, כי זה נכנס כבר לאוויר של רשות היחיד, זה הולך לנחות ברשות היחיד.
אם הוא אומר, זה שרוצה... קיצור, לא זה שזינק לתפוס את זה, הוא אומר, סוכריה הזאת קנויה לי. זה קנה אותה?
לא, איך אתה קונה באוויר? זה כמו המציאה הזו שלי, זה לא שלך. איך אתה קונה? זה לא הרשות שלך.
למה? דל דמות שלך.
אם זה בדל דמות, בסדר.
איך הדוגמה? בבית כנסת. אז לא משנה, לא נהיה יותר מדי דיונים עכשיו. בקיצור, אם אחד עומד פה והוא זורק את זה לתוך דלת עמותיו, זה התקף, זורק לתוך דלת עמותיו. בא מישהו שהוא מחוץ לדלת עמותיו ומזנק ותופס את זה. אבל הראשון אמר שזה קנוי לו, אז זה חורא לא קנה את זה. המזנק הזה.
תלוי אם זה נחת בדלת עמות. אני לא יודע אם חזן נתנו לו האוויר של דלת עמות. אני לא יודע. לא יודע מה הדין של אוויר דל דמות ברשות הרבים, לא יודע.
בגט כן, ברשות הרבים.
כן, כי הוא בצידי רשות הרבים, בבית כנסת, לא יודע. לא יודע. הלאה, אומרת הגמרא, אמר לי, מתגלגל כאמרי, שאני מתגלגל, זה כמונח דמי. זה לא אותו דבר, אתה לא יכול להשוות, כן? אומרת המשנה.
ולכן, מה? מנח, איפה? זה מנח בחצי שנה או ב...
שוב, אם הוא זורק, כן?
גלגל זה לא כמו רצין, זה מה שהוא רוצה לומר, נכון?
אפילו עצם מתגלגל שהוא לא יכול, אין לו פוטנציאל לתפוס את זה, אפילו שזה יתגלגל מחוץ לחצר שלו, זה עדיין עכשיו שלו, אני אומר משהו.
תן לראות מה הם אומרים. לא יודע. המקרה של מציאה במשנה שלנו, המקרה של הצבי שרץ, אז אתה יכול לומר יש לך גוזלות שלא פרחו, צבי שבור, זה דבר שמתגלגל דרך החצר. אתה לא יכול להשוות זה למשהו שהוא באוויר והוא לא נח בחצר. אוויר עובר באוויר ולא נח בחצר. במקרה שאתה משווה, אתה רוצה להשוות זה למשנה, זה לא דומה. במשנה היה לך המשנה, רבי ירמיה, החפץ היה מונח כל הזמן על הקרקע, הצבי רץ דרך האדמה שלי. פה זה עובר באוויר, אז ממילא אומר, אתה לא יכול להשוות.
מה זה כמונח דמי? מה הוא רוצה לומר?
יש לנו גם בהלכות שבת, כשדבר זז, גם אם אתה עושה את זה, זה כל הזמן מונח. כשאתה מהפך משהו, כל הזמן מונח. גלגל שמסתובב, אבל מתגלגל על הקרקע. אז יש לו גדר לגבי הרבה דברים שהוא כל הזמן מונח. זה לא כמו משהו שטס באוויר.
אם זה יצא חריגים אלה טפחים, זה גם נחשב.
הרבה פעמים כן. הרבה פעמים כן. טוב. אז מה יוצא לנו פה? אנחנו נשארים עם השאלה. נכון? רבא שאל את השאלה, הרב פאפה רצה לתרץ, הוא אומר לו שני. זה לא תירוץ, אתה לא יכול להוכיח לי משם, כי שם זה תמיד מונח על הקרקע, אז זה שאני לא... כן? אומרת הגמרא. משנה. מציאת בנו וביתו הקטנים. כן?
לא הבנתי מכל הסיפור.
לא נסגר, זה נשאר באוויר. אין לנו תירוץ, רבא שאל ואין לנו תירוץ. רב פאפה רצה לתרץ ממציאות של צבי שרץ בשדה, שזה תלוי אם אתה יכול להשיג את זה או לא. אם אתה יכול להשיג את זה, אז כן?
אז לא יצא מזה, לא...
אז אין לנו תשובה. כן? אין לנו תשובה. הוא רצה לתרץ לו מהמשנה. במשנה כתוב, אילו היית יכול להשיג, זה שלך. הוא אמר לו, אתה לא יכול להוכיח לי מהמשנה, כי במשנה זה כל הזמן מונח בחצר. פה זה לא מונח וזה לא היה נח בחצר. כשהוא אומר לו, שאני מתגלגל כאמרית, הוא אומר לו, אתה מתכוון, אם אתה רוצה להשוות זה, אתה צריך להשוות זה לחפץ מתגלגל. אני לא דיברתי איתך על מתגלגל, אני דיברתי איתך על אף באוויר. וממילא אני נשאר עם השאלה, רבה נשאר עם השאלה. הגמרא לא עונה בסוף. מציאת בנו וביתו הקטנים, מציאת עבדו ושפחתו הקנענים, מציאת אשתו, הרי אלו שלו. אתם שמים לב, אנחנו כבר מגיעים לאלו מציאות, כן? אנחנו כבר מתחילים לדון במציאות, כן? אז אנחנו לומדים מהפסוקים שכל הדברים האלה הם שלו. הילדים שלו, הגמרא תסביר למה הילדים שלו, ועבדו, שפחתו הקנענים, זה רכוש שלו, יד עבד כיד רבו דמי. אנחנו ראינו אפילו על יד עובד, יד פועל ראינו לפני יומיים. מציאת אשתו, הרי אלו שלו. אז אנחנו נראה זה מדרבנן, חזל התקינו שלא יהיו בעיות בנישואין. אל תשכחו, בימיהם הבית יתנהל מאוד שונה מבימינו. בימיהם היה מאוד ברור, הנכסים שלו, כל עוד שאנחנו נשואים. היא רוצה לתת צדקה, לתת תרומה של 100 שקל, היא לא עושה את זה בלי לשאול אותו. ואם היא עושה את זה, הגבאים לא יכולים לקחת את זה. בסדר, הדברים נעלו אחרת.
אשתה לא עבדה כל כך, לא הייתה יותר בבית.
נכון, נכון. היום נשים עובדים, מה? מציאת בנו וביתו הגדולים, מציאת עבדו ושפחתו העברים, מציאת אשתו שגרשה, אף על פי שלא נתן הכתובה, הרי אלו שלהם. ברור. בסדר. אומרת הגמרא, אמר שמואל, מפני מה אמרו מציאת קטן לאביו, ביתו ואשתו, הגמרא כבר מסבירה בכתובות, שהוא מטפל בהם וכו'. אבל מה העניין בבנו? אומרת הגמרא, שבשעה שמוצאה מריצה אצל אבי ואינו מאחר בידו, מה הילד עושה? הילד בא ואומר, אבא, תראה מה מצאתי, תראה מה מצאתי, מביא ונותן לאבא. אז בן כורחו, זה לא שהוא מגביע את זה על דעת לקנות. אנחנו אומרים, הוא מגביע את זה בעצם לצורך האבא. זה איך שאנחנו מסתכלים על ההגבעה שלו. למימרד, בסבר שמואל קטן לזכייה לנפשי מדאורייתא, כן? והתניא, הסוחר את הפועל. הפועל עכשיו יעבוד אצלו בשדה, אז המשנה מלמדת אותנו, אם הפועל הזה אני, אז מותר לבן של הפועל הזה לאסוף את הלקט אחריו. הרי אם נופל לו...
זה קושייה, זה
כן, זה קושייה. יכול להיות ששמואל סובר שלקטן אי אפשר לזכות? הרי, ועתני, הרי בברייתא כתוב, הסוחר את הפועל ילקט בנו אחריו. מותר לבן של הפועל, זה בעצם, אני לא יודע למה כתוב ברייתא, זה... כמעט באותו מילים יש משנה. הבן יכול ללכת אחרי הפועל, והבן אוסף את הלקט מה שנופל לפועל. תחשבו, זה מאוד בעייתי. אני לא הייתי רוצה לאפשר לאף פועל שלי לעשות זה. אולי הוא בכוונה יפיל כל הזמן והבן שלו יאסוף את זה? הבן שלו אוסף את הלקט, מה שנופל לו הבן שלו אוסף. אני לא יודע, אבל זה הדין דאורייתא פה. למחצר שיש ולוויה, אבל אם זה שותפות, אני סוחר את הפועל ואני אומר, תראה, רבע ממה שאנחנו מרוויחים היום אתה מקבל. אז זה מציאות שאני מסתכל על זה כאילו הפועל הוא חלק מהבעלים של השדה, ואז לא ילקט בנו אחריו, כמו שבעל השדה, גם אם הוא אני אסור לו לאסוף את הלקט מהשדה של עצמו, אז הפועל הזה נחשב בעל השדה. רבי יוסי אומר, בין כך ובין כך ילקט בנו ואשתו אחריו. ואמר שמואל, הלכה כרבי יוסי. כן? אז רבי יוסי אומר, הבן הוא אני, מה אכפת לי עם האבא עשיר? מה אכפת לי אם לאבא יש שדות? למעשה הבן הוא אני, מותר לבן, מותר לאשתו ללקט אחריו, ושמואל פסק כמו רבי יוסי. עכשיו, אומרת הגמרא, אי אמרית בשלמה קטן אית לזכייה לנפשי. אז אני מבין, אם הקטן יש לו כוח זכייה, אז כי כמלקט לנפשי כמלקט, ועבור המיני קזחי. זה שאחר כך הוא יביא את האבא, יאמר, אבא, תכין לי לחם, אבא יכין לו לחם ממה שהוא ליקט. בסדר, אבא זוכה ממנו, אבל בפועל הבן זכה בלקט. אלא אי אמרת קטן לזכייה לנפשי. כי קם לקט, להביא קם לקט. אמרנו, זה הסברה, ככה שמואל הסביר. שכשקטן מרים משהו, הוא בעצם מקביע בשביל האבא. זה למה שאנחנו אומרים שהמציאה של הקטן היא של האבא. אז אבי הוא העשיר הוא, הרי האבא הוא עשיר, אז מה שייך שהבן, שרב יוסי מתיר לבן ללקט? עמי, אשתו ובנו מלקט אחריו. אז למה אנחנו מתירים לאישה ולילד ללקט אחרי הפועל? הרי עכשיו הפועל נחשב עשיר. עונה גמרא, שמואל תימא דתנא דידן כאמר ולילא סביר עליה. הנה חינמי, אתה צודק. שמואל באמת סובר שקטן יש לו זכייה. שמואל הסביר לנו מה התנא של המשנה שלנו סובר. כשהמשנה אמר שהמציאה של הבנו היא לאבא, התנא שלנו סובר שהסיבה היא כי הוא בעצם אין לו זכייה לעצמו. בסבר...
שמואל אמר שסובר שזכייה כן לעצמו או לא לעצמו?
כן, שמואל סובר שיש לקטן זכייה לעצמו. אבל התנא של המשנה שלנו שאמר שהמציאה שהקטן מוצא היא לאבא, אותו שמואל הסביר כי הוא סובר שאין לו. אומרת הגמרא, וסבר רבי יוסי קטן היא לזכייה מדאורייתא. האם באמת זה מה שרבי יוסי סובר? והתנן, מציאת חרש שוטה וקטן, יש בן משום גזל מפני דרכי שלום. זה תקנה. רבי יוסי אומר, גזל גמור. כן? עד פה, בינתיים זה נראה טוב. ואמר רב חיסטה, גזל גמור מדבריהם. גם רבי יוסי שאמר את זה, הוא גם מסכים איתן הקמה, זה הכל תקנת רבנן. הוא לא התכוון שזה גזר, שזה דורייתא. קטן שמוצא מציאה, אם אתה חוטף לו את זה, זה לא נחשב שאתה גזלת מדורייתא, זה מדברי סופרים, זה מפני דרכי שלום. אז רגע, אז מה הבדל בין תנא קמא לרבי יוסי? שניהם אמרו שזה מפני דרכי שלום, נפקא מינא להוציאה בדיינים. השאלה היא, האם הדיינים יתערבו? יש תקנה ויש מציאות שאנחנו נתערב. אז אם מדורייתא אין לו זכות לזה, כן? אם מדאורייתא אין לו זכות לזה, אז אנחנו לא נתערב. אם זה סתם תקנה של דרכי שלום, אז אני לא אתערב. אבל אם זה תקנה שאני אתן לתוקף, שאני אומר לא, זה גזל אם לוקחים את זה ממנו, אז אני בא לומר ש... מה?
שיש לו זכייה מן התורה.
לא, אין לו זכייה מן התורה.
לא, אני אומר, אם יש לו זכייה מן התורה, אז עדיין אני מתערב.
לא, אנחנו עכשיו אומרים, רגע, שמואל הסביר לנו ברבי יוסי שקטן יש זכייה מהתורה. עכשיו יש לנו את הברייתא שאם מישהו לוקח את המציאה של קטן, זה גזל מפני דרכי שלום. רבי יוסי אומר לא, זה גזל גמור. אמרנו שגם רבי יוסי שאומר שזה גזל גמור זה מדרבנן. זאת אומרת, מדאורייתא אין לו זכייה. אז זה סותר את מה שאמרנו. אנחנו, נקודת יסוד לפי רבי יוסי, יש לקטן זכייה, בברייתא זו משמע שאין לו זכייה, זה רק גזל מדרבנן. כן?
שנייה, מקודם אמרנו שרבי יוסי אומר במשנה, בברייתא קודם אמרנו שהוא אומר שיש לו זכייה, נכון? עכשיו...
שוב, אנחנו אמרנו, כן, שלפי רבי יוסי יש לקטן זכייה מדאורייתא.
זה שאומר שיש לו זכייה. ושמואל סובר באמת שאין לו זכייה.
אין לו זכייה.
נכון?
נכון.
מה שהוא אמר זה הוא אמר לשיטתו של רבי יוסי, בוא נגיד
כאן. לשיטתו של המשנה.
סליחה, לשיטת המשנה.
כן.
עכשיו אנחנו אומרים, אנחנו מקשים על זה שעל מה שאמר רבי יוסי, וכי רבי יוסי באמת סובר שקטן יש לו זכייה מן התורה.
כן.
הרי רבי יוסי אומר שמי שגוזל את הקטן זה גזל גמור. אבל מה זה גזל גמור? זה גזל מדרבנן, כי באמת אין לו זכייה.
נכון? אז זה קושי? יפה. זה סתירה. בהתחלה אמרנו שלפי רבי יוסי יש לקטן זכייה דאורייתא? עכשיו אנחנו רואים שזה רק גזל מדרבנן אם לוקחים מהקטן. עכשיו הגמרא דרך אגב מסבירה מה החילוק בין גזל מדרבנן למבנה דרכי שלום.
מדרבנן לא מוצאים בדיינים.
לא.
גמרא מחלקת בין גזל מדרבנן לדרכי שלום?
כן. טוב, מה ההבדל בין תנא קמא לרבי יוסי? מה ההבדל בין דרכי שלום של תנא קמא שזה דרבנן לגזל דרבנן שזה גם דרבנן? שניהם אומרים של קטן אין זכייה דאורייתא. תנא קמא אומר מפני דרכי שלום אסור לך לקחת את המציאה שלו. רבי יוסי אומר אתה לוקח זה גזל גמור מדרבנן. מה ההבדל אם אני אומר מפני דרכי שלום או גזל דרבנן? ההבדל הוא האם הדיינים יתערבו. לפי רבי יוסי הוא אומר זה...
מדרבנן.
כן, אם זה גזל מדרבנן, הדיינים יתערבו ויקרו ממך את המציאה של הקטן. אלא, אז פה יש לנו סתירה. אנחנו הרי אמרנו, אנחנו אמרנו שלפי רבי יוסי, בהתחלה אמרנו שיש לקטן זכייה דאורייתא, עכשיו הבאנו סתירה לזה. אלא אמר אביי, עשאוה כמי שהלכו בנמושות, דעניים גופיו, מסחי דתיו. אביי אמרנו, רבי יוסי באמת מסכים שלקטן אין לו זכייה דאורייתא. אז למה בלקט רבי יוסי מתיר לו לאסור אחרי בעל הבית? כן? יש לנו דין אחרי שיש שלב שנקרא נמושות, שאחרי שגומרים העניים לאסוף את הלקט, אנחנו אומרים שכולם מותרים. אז חז"ל התקינו שלטובת הקטן אנחנו מאפשרים לאסוף את הלקט, כאילו כבר כל העניים סיימו לאסוף את הלקט. בעצם לקטן אין זכייה דאורייתא, אבל יש שלב שגם עשירים יכולים לאסוף. הקטן עושה את זה למען אביו, אבל לטובתו חז"ל עשו תקנה כזו. אז נסגור רק את העניין. בעצם לפי רבי יוסי הגמרא אומרת שאין לקטן זכייה דאורייתא. זה בעצם סוף הסוגיה. אנחנו נחזור על הסוף הזה שוב פעם הבאה. מי רוצה ללמוד ביום שישי?